עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי. עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי. ערב נוסף וחשוב שבו אנחנו ממשיכים לעסוק בהלכות מאוד מיוחדות, הלכות גרות. אז כבר למדנו כמה דברים מיוחדים, ואני בטוח גם שיש לנו מאזינים שהם עצמם גרים או בני גרים, ואגב שלמה פולק שנמצא איתנו הערב בהפקה, אם מאזין אומר לך שהוא כזה, אז תן לו עדיפות בבקשה. על פני מאזינים אחרים יהיה מעניין לשמוע תשובות בהלכות הללו, דווקא מישהו שעבר בעצמו את התהליך הזה. אבל גם אם אתם לא עברתם את התהליך, אתם מוזמנים לחרג אלינו כעת, ל-03-593-93-93, כאמור, שלמה פולק ממתין לשיחות שלכם, לצידו אורי כהן, שהוא הטכנאי שלנו הערב, ואיתנו הרב רועי מושקוביץ, שלום וברכה.
ערב טוב, אריאל, לך על כל המאזינים.
טוב, שאלות מעוררות עניין רב.
כן.
אני מודה ומתוודה שהרבה יותר ממה שחשבתי, ככה כשדיברנו לפני שהתחיל הנושא הזה, אם כן לא, אני ככה הייתי ספקן, והנה, ברוך השם, אין תחום בהלכה שהוא לא מרתק, מסתבר.
גם מרתק וגם מאוד מאוד מעניין, ולצערנו גם מעשי, כי יש המון המון קשיים היום בחלק הזה של הגירות, כאשר בתוך קרם בית ישראל מסתובבים מצבים מאוד שדה, כשמגיעים אליי לערוך חופות, ואני רואה שיש ממש, זה בעיה ממש נפוצה, כאשר משתלבים יהודים, עם חילה וחס עם גויים, והדבר הזה צריך באמת תיקון מאוד מאוד גדול, בשביל שחילה וחס לא יקרה מצב, כמו שקורה בחוץ לארץ, ששם יש מקומות שיש אחוזים גדולים מאוד של התבוללות, מה שלצערנו גם נמצא בארץ שלנו, כבר יש אחוזים לא מעטים של התבוללויות, והדבר הזה חייב להיפסק ולמצוא לזה פתרון.
יש דיברנו על הבעייתיות שיש במי שרוצה להתגייר, אבל הוא בעצם מתגייר בגלל סיבה חיצונית, כמו למשל רצון להתחתן עם יהודיה, שאז זו בעיה, אבל יכול להיות מקרים שאדם באמת בתחילת דרכו רוצה להתגייר כדי להתחתן, אבל אז מחליט ללמוד את הדבר ומגלה את היופי שביהדות ורוצה להתגייר גם מסיבות אמיתיות, ואז כן אפשר לקבל את גרותו.
נכון מאוד, מצינו את זה בגדולי הפוסקים שמביאים, שאם על פי הגמרא שמביאה הסיפור שאותו יהודי, אותו גוי שרצה להתגייר בסוף נהיה יהודי, והגיע לבית שמאי ובית הלל, והסיבות שהוא רצה זה בגלל שהוא שמע, שככה מלמד את התינוקות בשל בית רבן, מלמד אותם שהכהן הגדול זוכה לכך, לכבוד כזה גדול, לבגדים כך מודרים, אומרים ככה, אני רוצה להתגייר בשביל להיות כהן גדול. אז שמאי כמובן דחה אותו, אבל הלל אמר לו שב תלמד, ולאחר שהוא למד, כשהגיע למצב הזה שכתוב הפסוק, והזר הקרב יומד, אז הוא אומר, מה פתאום שאני, שאותו יודם, שהוא גר, יגיע לכך, וזכה להיות גר צדק על פי התורה והכללים. אז לכן, כמובן שהדבר צריך לעשות על פי ההלכה עם כל החומרות וכל הדינים, אבל עדיין צריך למצוא את הפתרון להנגיש את האפשרות הזאת גם לאנשים שחפצים בכך בצורה שיוכלו באמת להתגייר על פי הכללים. כי היום המצב
אולי גם,
הוא...
אולי זה גם סוג של הצלה באמת במקרים מסוימים, שאם מצליחים לגרום לאדם להבין באמת מהי היהדות ולגרום לו לרצות להיות חלק ממנה, אולי זה גם סוג של הצלה.
נכון, ואתה אומר דברים שלמדנו אותם אתמול, שהרי זכין לאדם שלו בפניו, הרי אפשר אפילו לגייר ילד כאשר הוא לא מתנגד לכך, כי זה זכות שזה דבר גדול ועצום. ולכן המצב שנמצא היום שהוא כל כך פרוס, יש כל כך הרבה סוגי גירות של צהל, של חיצוני, של המדינה, של בדץ, כל דרך הרבה סוגים, וחלק מתקבלים, חלק לא מתקבלים, דבר הזה צריך לבוא לפתרון אמיתי, הלכתי, ונגיש.
טוב, אנחנו עם המאזין הראשון לערב הזה, שלום לאמרם.
ערב טוב.
מאיכן אתה?
מקרית מלאכי.
יפה. טוב, שים לב לשאלה, שבאמת יותר אולי קשורה גיאוגרפית לדרום הארץ, אבל מספיק רחוק מקריית מלאכי, ובכל זאת הכל קרוב פה, אתה יודע, באזור שלנו. אנחנו מדברים על מוחמד, שהיה בעברו מחבל חמאס רצחני. באיזשהו שלב הוא התחרט על מעשיו, התגייר בלב שלם וקיבל על עצמו עול מלכות שמיים. השאלה, מה דינו? א', אין כפרה לפשעיו ונהרג. ב', ככל גר והוא כתינוק שנולד ופטור. ג', הוא חייב רק מלכות על העבר היום שלו.
כקטן שנולד,
ככל גר. אני אגיד לך מתי היית צודק. אם היינו מדברים על מחבל מהטליבן, כבוד הרב, אם היינו שואלים את זה על מחבל טליבני, אז הוא היה צודק, נכון?
נכון מאוד. וזאת על פי הגמרא...
עכשיו הרב יסביר את ההבדל, אבל.
כן, בין החמאס נגלה, אותו אחד מהטליבן. הגמרא בסנהדרין, דף עין א', מביאה דין מאוד מעניין. כאשר גוי הרג את חברו הגוי, מה הדין גוי שהורג גוי? חייב מיתה. אסור לגוי להרוג אפילו גוי אחר. אבל אם הוא יתגייר, הוא יהיה פטור. למה? כי העונש של יהודי שהורג גוי יותר קל מאשר גוי הורג גוי, ולכן היות שעכשיו הוא יהודי, הוא לא יכול לקבל את העונש החמור יותר שהוא מקבל בעבר. אבל, ולכן לפי זה, אם הוא יותר מחבל הוא מטליבן, שהרג ורצח גויים אחרים, שבתור גוי הוא חייב מיתה, אם הוא מתגייר, הוא מציל את עצמו מהעונש הזה. אבל, במקרה שאותו מחבל מהחמאס, אותו מחבל ארור, שהרג יהודי, רצח יהודי, בקייגב נגעי הוא מתגייר, הרי גם אם יהודי הורג יהודי הוא חייב מיתה, להיות שאין הבדל בחומרת העונש, משום כך ההלכה היא שאותו גר, למרות שהוא עבר תהליך של גירות, הוא קיים בכך מצווה, עדיין העונש החמור הזה נשאר עליו והוא נענש. אומנם, תוספות במקום, מביאים על פי הגמרא, במסכת יבמות, ששם הגמרא דנה האם בן נוח שעבר איסורים והתגייר, האם הוא כקטן שנולד או שמה לא, ושם זה מחלוקת, ופשטות נפסק הלכה שהוא כקטן שנולד, שהוא פטור במהלך אחרי שהוא התגייר, כיוון שהאיסור שהוא עשה אותו היה בתור גוי, מבארים תוספות שהחילוק הוא האם מדובר בדיני שמיים, או בדיני אדם. זאת אומרת, אם מדובר בדיני אדם, כמו שלמדנו עכשיו, גוי הרג יהודי והתגייר, אין פתרון, חייבים להרוג אותו, הוא הרג יהודי, הוא חייב מיתה, גם הוא מתגייר, הוא לא יכול למצוא לעצמו תירוץ על ידי הגירות. אבל בדיני שמיים לא מענישים את אותו אדם, או אדם אחר שגוי שעבר עבירה באיסור, והוא חייב עונש בדיני שמיים, אם הוא מתגייר, כביכול הגירות הפכה אותו לאדם אחר, ובשמיים הוא לא יענש.
טוב. אנחנו פונים ליהודה כעת, שלום. תודה רבה לך. חשבתי שאתה כבר לא איתנו, אז תודה לך באופן אישי, אני שמח שיש לי את ההזמנות לומר לך. וכעת יהודה, שלום.
טוב.
יהודה, על מה אמרו חז"ל, קשים גרים לישראל כספחת? א', על המגיירים, ב', על הלומד ממעשיהם, ג', על הגרים עצמם.
ג'ימל.
על הגרים עצמם שהם קשים לישראל כספחת. אמירה קצת מעליבה.
ולכן?
לא, לא אומר את זה. ולכן זה לא עליהם נאמר.
זה לא עליהם. הסיבה היא כמובן כי אותם גרים פעמים מחזיקים במנהגים שהם היו רגילים להם, וממילא אחרים לומדים מהם. הם משתלבים בחיי העולם, בחיי העולם היהודי, הישראלי, ואנשים לא יודעים שהם גרים, ולומדים מהמעשים שלהם של בעבר שבה היו עושים בתור גויים, ולכן נאמר, קשים גרים לישראל כספחת, כי בכך אנחנו גורמים לישראלים אחרים ללמוד ממעשיהם.
תודה ליהודה. איתן עכשיו, שלום.
וברכה.
באיזה מקרה עונש של, על עבירה שעשה גוי, גדול יותר משל יהודי שעשה את אותה עבירה? א' בגוזל פחות משווה פרוטה, ב' בנשבע לשקר, ג' בהורג יהודי.
א'.
צודק. כי בעצם יהודי שגוזל פרוטה,
פחות משווה פרוטה,
עד שווה פרוטה, פחות משווה פרוטה, אז מה, אז הוא פטור?
נכון.
כי זה לא שווה פרוטה.
נכון, כי בגלל שאתה יודע, בין היהודים מוכלים אחד לשני. אתה פחות משפרותה, לא נחשב, אתה מוכל. אבל מי שמקפיד על ממונו, גוי, הוא מקפיד על ממונו. אפילו על פחות משפרותה, הוא חשוב לו. ולכן, אם הוא גוזל ממישהו פחות משפרותה, היות שאתה מקפיד על כך, אז כתוב, בן נוח נהרג על פחות משפרותה, הוא מקבל עונש חמור, אפילו שהוא גוזל פחות משפרותה, היות שהוא מקפיד על כל טיפה מממונו, אז לכן זה חמור יותר. וזה על פי החזל שכתוב, שישראל ותרנים הם בממונם. ישראל ותרנים בממונם, ולכן אין להם את החומרה רק משפרותה ואלך, ולא בפחות.
ואם נדבר גם על מקרים שבהם יש איזושהי מכילה הדדית, גם מעבר לשפרותה, אולי זה נושא שיותר לעסוק בו בעזרת השם בעתיד, לבקשתו של חברון, כשיחזור אלינו בעזרת השם בקרוב, תחום הממונות, הבנתי שגם, שאלתי פעם לגבי טעויות שיכולות לקרות בין מוכר לקונה בחנות, בעניין של עודף ודברים כאלה, איך ניתן לדעת ואיך ניתן לתקן, אז הבנתי שגם יש איזשהו מושג של איזושהי מכילה הדדית כללית שכזו, במקרים מהסוג הזה.
זה נאמר בדין של הלכות ריבית. בהלכות ריבית אנחנו יודעים שיש מצב שבן אדם לוקח מהחבר שלו לחם, כיכר יותר קטן, מחזיר לו כיכר יותר גדול, אז בכזה מצב זה סוג של הלוואה עם ריבית, אז התשובה היא שתלמידי חכמים מוכלים זה לזה, והיום נפסק בהלכה שלא רק תלמידי חכמים, אלא גם בני אנשים, בני שכנים, היות שזה דבר שהוא מועט, אפילו שזה פחות, יותר משווה פרוטה, אבל היות שזה מועט והרגילות למחול, אז אין בזה איסור ריבית.
טוב, בעזרת השם נעסוק בזה כשנגיע להלכות לדיני ממונות. אנחנו עם שאלה שנייה ליהודה. סליחה, לאיתן, נכון?
כן.
איתן, אוקיי. לפני הגירות חייבים להודיע למתגייר על מצוות מעשר. על איזה מעשר מדובר? מעשר ראשון, מעשר שני או מעשר עני?
אני חושב שגימל.
אתה חושב טוב, מעשר עני. וזה מתחבר, עוד לפני שרב יסביר למה דווקא מעשר עני, זה מתחבר לעניין הזה שהמתגייר בזמן שמתגייר עוד לא חייב לדעת את כל פרטי ההלכות והמצוות והדין.
נכון מאוד, אומרים לו דברים כלליים, שבת, איסורי אכילה ומתנות עניים. אחד מהמצוות החשובות שדווקא אותם בחרו חז"ל להשמיע וללמד את הגר לפני המתגייר. וגדולי הפוסקים דנים ושואלים מדוע ולמה, נתחיל מוקדם יותר, אבל גם החזוני שלו הוא האריכות דברים על כך. ואחת הסיבות זה המשך לשאלה הקודמת שהזכרנו. היות שבן נוח, אפילו על פחות משווה פרוטה הוא מקפיד, אז תחשוב שפתאום יגידו לו לאותו אדם, אתה צריך לוותר על פאה, לוותר חלק מהשדה, חלק מהשיבולים שאתה, שנפלו לך, אתה מבט, אתה צריך לתת אותם לעניים, אסור לקחת, על פניו הוא יגיד זה שלי, מה פתאום שאני אוותר על זה? ולכן זה אחד הדברים המאוד מאוד קיצוניים בין התנהגותו בתור גוי לבין התנהגותו בתור יהודי של המכילה לממון, שישראל ותרנים בממונם. ומשום כך זה, אנחנו משמיעים לו את הלכות המעשרות, הצדקה, החסד, בשביל שידע לקראת מה הוא הולך, ואם זה לא מתאים לטבע שלו, אז הוא יפרוש ומילא לא יבוא לכלל גיור בכלל.
אבל גם מעשר ראשון זה מעשר שני, זה לוותר בעצם, מעשר...
יפה, כן. שאלה נפלאה. וכאן אתה רואה את הפסיכולוגיה של הבן אדם. ידוע, הסיפור הידוע שאותו שהגיע לדין תורה, אותו שני בעלי דינים, אז שאמרו לו, אתה יודע, אין, זה אסור, אז הוא לא נגע בזה, ושאמרו, תתן את זה לחבר שלך, זה כבר אני לא מוכן. אז הנה, אתה רואה, אנשים מוכנים לתת למצוות, אין בעיה, אבל כאשר לתת ממון שלי למישהו אחר שלא עבד בשביל זה, זה כבר נכנס לנגיעה האישית. ולכן, דווקא את המצוות האלה, שצריך לוותר לשני, שהשני כביכול נהנה ממך, בלי שהוא יתאמץ, בלי שהוא עבד, זה צריך להשמיע לאותו מתגייר.
אנחנו עם שאלה שלישית לאיתן, מניין שכל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל? א', שכתוב בראשית ברא אלוקים, ב' שנאמר כל הנקרא בשמי, ג' שנאמר לעיני כל ישראל.
מה זה ב'?
ב' כל הנקרא בשמי.
לכבודי ברתי וצלי ופסיטיב.
אני חושב שג'
שנאמר לעיני כל ישראל. אתה חושב אבל לא טוב, זאת אומרת אתה חושב טוב אבל לא נכון במקרה הזה, שכתוב בראשית ברא אלוקים, ואני מבין למה הוא לא חשב את זה, כי איזה הזכור לישראל יש בה בראשית ברא אלוקים.
נכון, אומר המדרש בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית. זאת ההגדרה של ישראל. עם ישראל. ובשבילם כל העולם, כל הבריאה נבראתה בשביל אותו ראשית, ישראל שנקראים ראשית.
איתן, תודה לך על ההשתתפות. אם לא יהיה מאזין נוסף עם שתי תשובות, אז הפרס בדרך אליך. תודה בינתיים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות כעת, ומיד נשוב.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
רבותיי, אנחנו בתקופה של פעם במאה שנה, עוד יכתבו עלינו בכל ספרי ההיסטוריה. אנשים התנפלו על המדפים, חזרו הביתה עם ארגזים. לא חברים, זו לא הקורונה, זה חודש הספר ההיסטורי שלא היה כאן מאה שנה.
רשת ספרי אור החיים במהפכה היסטורית ומבצעים שלא הכרתם מעולם. כל הסופרים הגדולים, כל רבי המחר, כל הוצאות הספרים המובילות עכשיו במחירי היסטוריה. ובנוסף, הגרלות יומיות בין הרוכשים ושתי זכיות ענק על כל ספר שתבחרו עד 5,500 שקלים. חודש הספר האגדי ברשת ספרי אור החיים.
נתיב פיתוח מובילים את הבנייה 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה. ועכשיו במבצעים חמים במקום. להזמנות 03-574-6601. פיצפון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
אני הכי התגעגעתי ללקוחות שאומרים...
שים, שים עוד חריף!
אני התגעגעתי לאלה שמבקשים...
אפשר אקסטרה גבינה על הפיצה?
אבל הכי התגעגעתי... לראות אתכם מתענגים על האוכל שלי.
האנשים שמכינים את האוכל שאתם אוהבים ישמחו לראות אתכם שוב. בואו לאכול אצלם ביום חמישי, י"ב בסיוון, 4 ביוני, מ-12 בצהריים ועד 4, ותוכלו ליהנות מפחית קוקה קולה במתנה בכל הזמנת מנה עיקרית. פרטים נוספים באתר. אוכלים טוב, עושים טוב.
לא הון עצמי, לא משכנתה, הזדמנות. ביום שני הקרוב, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת 4 חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
אזרחי ישראל, אנו שמחים לבשר לכם על צעד נוסף באסטרטגיית היציאה ובחזרה לשגרה יציבה. אנחנו ברשת יש, יחד עם חברות מזון מובילות במשק הישראלי, גיבשנו עבורכם את פרויקט חזלש, המעניק לעשרות אלפי מחזיקי כרטיס אשראי יש, הטבה בסך כולל של 2,000 שקלים לרכישת מוצרי צריכה ממגוון מותגים ברשת יש. התהליך פשוט וברור. אתם נכנסים לסניפי רשת יש עם כרטיס אשראי יש, מקבלים את פנקסי קופוני ההנחה בסך 2,000 שקלים וחוזרים לשגרה יציבה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. תודה רבה לכם. כפוף לתנאי הקופונים, פרטים בסניפים.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אינסוף חוגים, העשרה לימודית וקידום. רכיבה, אולפן, אומנות, מחשבים וספורט. לרגע לא משעמם בו. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום מטיבתא מגדלור 072-213-2777. עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
ישבנו, וכעת איתנו משה חיים או אברהם? מי נמצא איתנו כעת על הקו? אברהם. טוב, אברהם, שלום.
שלום.
מאיכן אתה?
בירושלים.
בירושלים. טוב, בסוף תהליך הגירות, הדיינים מסבירים למתגייר את ההפחדות והעונשים עליהם הודיעו לו לפני שהתגייר. הודיעו לו לפני, מה צפוי לו כיהודי, מזהירים אותו. והשאלה היא, איך לאחר שהוא התגייר, מסבירים לו את מה שהם אמרו לו. א', אומרים לו שעליו להיזהר כעת מהעונשים הרבה יותר. ב', אומרים לו שכל מה שהם אמרו זה רק כדי להרבות את שכרו. ג', מסבירים לו שיש לו יומיים להתחרט. השאלה ברורה לך, אברהם?
אפשר את התשובות שוב פעם?
שוב. א', אומרים לו שעליו כעת להיזהר מהעונשים הרבה יותר, כי הוא כבר יהודי. ב', אומרים לו שכל מה שהם אמרו לו זה כדי להרבות את שכרו. זאת אומרת, כל ההפחדות שאמרו לו לפני הגיור זה כדי להרבות את שכרו לאחר הגיור. ג', אומרים לו שיש לו יומיים להתחרט, ואם, למרות שהוא עבר את התהליך, הוא מחליט שזה גדול עליו, הוא יכול לחזור בו.
בית.
כל מה שאמרו לו זה כדי להרבות את שכרו, ואתה צודק. שאלה נוספת. ג'וני, האיטלקי, הוא יינן ידוע. כעת, לאחר שהתגייר, ביקש לדעת מה הדין של היין שלו. יש לו הרבה יין במרטף. והרי זה יין של גוי. א', בכל זאת יכול לשתות את זה, אם ברור לו שלא ניסחו את היין לעבודה זרה. ב', יכול גם למכור לאחרים בכזה מקרה, לא רק לשתות בעצמו. ג',
עובד?
אינו נאם... שמעתי קול מי זה? אורח חשוב מצטרף אלינו?
כן, אני חיפשתי את האולפן שלך, האולפן המסתורי.
ולא ראית איך מגיעים?
ולא מצאנו, לא ראיתי. אז באתי לאולפן שלך פה, ואני מחפש אותך, אני צועק איפה ברמן, איפה ברמן, איפה ברמן. אמרו לי ברמן לא פה.
אוקיי, אז יונתן, אני שמח שאתה איתנו, אבל בוא נשלים את הרגע את השאלה למאזין שאיתנו, לאברהם. אז האפשרות הראשונה הייתה שיכול לשתות, אם ברור לו שלא ניסחו את היין לעבודה זרה. האפשרות השנייה שלא רק הוא עצמו יכול לשתות, גם יכול למכור את היין לאחרים, ליהודים אחרים. ג', אינו נאמן להעיד על יינו, ולכן אסור להשתמש ביין. מה אומר אברהם?
שתיים.
יכול אפילו למכור לאחרים בכזה מקרה, וזה...
לא נכון.
ולמה זה לא נכון, כבוד הרב? בעצם אם הוא יכול להעיד על היינו, שזה יין שלא נוסח לעבודה זרה, אז איפה הבעיה?
שאלה מצוינת. שאלה אותי שואל רב חיים קניבסקי בחיבור שלו על מסכת גירים. אבל זה נפסק כבר בברייתא, שכל מה שהוא נאמן זה דווקא על עצמו ולא כלפי אחרים. וזאת משום שאין לו אפשרות להעיד. היות שהוא נוגע בדבר, אז לכן אחרים לא יכולים להאמין לו. זאת אומרת, בשביל להאמין אנחנו צריכים פה עדות, ועד הוא לא עד כלפי אחרים. אבל על עצמו אדם יודע בדיוק מה מדובר, הוא עצמו יודע, בריא לו ב-100%. וכיוון שבריא לו אי אפשר לאסור עליו להשתמש ביין. הוא יודע שהיין הזה...
כי הוא יודע שזה יין בסדר.
לא היין שהוא לא נסח.
וכמו שיש דין, שהנה עכשיו אני יכול לדבר כי אריאל לא יכול לצוות אותי. כן. זה כמו שיש דין ש... שאם עכשיו בן אדם אכל, יש חתיכה, שהיא ספק של חלב, ספק של
שומן.
של שומן. אז עכשיו התוספות בכתובות או בגיטין, לא זוכר איפה, אולי מוסקוביץ' תקן אותי כתובות, זהו. אז הוא אומר שאותו בן אדם שאמר שאותו, לכולם יהיה מותר,
יפה.
אבל אותו בן אדם, זה נקרא שווי הנפשי חתיכה דייסור.
כתובות דווקא בית עמוד, בית יפה מאוד, נפלא.
בסוף אישה שאני אתרמל.
איך אתה לומד את התוספות הזה, יונתן, בעצם?
למדתי זו לפני הרבה זמן, לא עכשיו.
ואתה זוכר בעל פה?
כן.
טוב, אשריך. טוב, אנחנו עם מאזין נוסף. לא, אנחנו עדיין... לא, סיימנו עם אברהם, סליחה, אוקיי. אנחנו עם נתן עכשיו, נכון?
שלום.
שלום אתה נשמע מאוד צעיר, בן כמה אתה?
12.
וואה, ממש צעיר.
תודה רבה.
תודה רבה על התוכנית.
טוב, תודה לך. איך בלימודים?
בסדר.
טוב, שמח לשמוע. דוד הלווה לשותפו הגוי ממון בריבית.
איפה אני?
כעת שותפו התגייר. א', למרות שהתגייר חייב להשיב את ההלוואה כפי שסוכמה עם הריבית. ב', חייב להשיב רק את הקרן. ג', לא חייב להשיב כלל, כי אז היה גוי היום יהודי.
א'.
א', אתה אומר, והתשובה... לא נכונה. בעצם הוא חייב להשיב רק את הקרן כמו יהודי.
נכון, להיות שעכשיו הוא הגיע, כבר אסור לו לשלם ריבית עבור ההלוואה שהוא לקח, למרות שהוא לקח אותה ביתר, כי באותו זמן הוא היה גוי, או הלווה בתור גוי, בכל מקרה הדבר הזה מותר, כתוב, להכיחה לא תשיך, אבל אנוכי תשיך, אין מניעה ללכת ולעבוד בריבית לגוי, אבל כעת, כאשר הוא כבר יהודי, אסור לו להשיב את הריבית.
טוב, אנחנו כעת עם אליהו, שלום.
ערב טוב.
מאיפה אתה אליהו?
מבני ברק.
מבני ברק. שאלתנו היא על דוד המלך, כיצד גיירו את אוריה החיתי? הרי רצונו של אוריה היה לשאת אישה. א', הוא גייר אותו בכל זאת משום הצלת עם ישראל. ב', כי אוריה היה מזרע ישראל. ג', כי כוונתו הייתה לשם שמיים.
ג',
כי כוונתו הייתה, כוונתו של מי הייתה לשם שמיים?
של אוריה.
של אוריה. אבל אמרנו בשאלה שכוונתו הייתה לשא אישה.
אתה מכיר את הסיפור עם אוריה והסיבה שהוא התגייר? ברשותך אני אזכיר את המדרש. המדרש מביא שכאשר דוד...
בנך זה כתוב? לא נראה לי, נכון?
לא, זה מדרש.
כן, זהו, כי אני זוכר, למדתי את זה בנך ולא היה כתוב את זה.
ישר כוח. והמדרש מביא שכאשר דוד המלך זרק את האבן המפורסמת, את הכליה, בראשו של גוליאת, וגוליאת שמה נפל, הוא מת, גוליאת, אבל דוד ביקש לפתוח את הקסדה ולהוציא את ראשו של גוליאת, ולא מצליח, כי הקסדה הייתה סגורה בסוג של מנעול מאוד מפולפל, ואי אפשר היה להוציא אותו. אז לא היה לו אפשרות להוציא את הראש של גוליאת, עד שפגיע אוריה. אוריה החיתי היה גוי, הוא היה מנושאי כליו של גוליאת, הוא היה העוזר הראשי, המפקד של גוליאת. והוא ביקש, אמר לדוד המלך, אני מוכן לפתוח לך, להבטיא את המפתח, ולפתוח את הקסדה, של, וכך תראה את ראשו של גוליאת, אבל בתנאי שתגייר אותי ותעשי לי אישה ישראלית. ודוד המלך הסכים. אז שם השאלה נשאלת, כיצד הוא מסכים לגייר את אוריה החיתי בעבור הבקשתו להתחתן? הרי למדנו שאסור לגייר אם אין כוונת... לשם נשואים, נפה מאוד. אסור לגייר בשביל כוונה חיצונית.
בגלל שזה פה, בגלל הצלת עם ישראל, שהוא ידע שהקידוש השם שיהיה פה, הוא יותר גדול מהכל.
מה אתה אומר, רבי אריאל?
אשרף של יונתן.
מגיע לי את התלוש שהייתי אמור לקבל ממעיין 2000 שעדיין לא קיבלתי.
אבל העיקר שאתה לא מתייאש וממשיך. טוב, יונתן, שים לב, יש לנו מאזין על הקו גם בשם יונתן, שלום.
ערב טוב.
שאלנו מקודם על דוד שהלווה לשותפו הגוי ממון בריבית, וכעת השותף התגייר, ואז אמרנו שאחרי שהתגייר צריך להשיב רק את הקרן. ועכשיו שאלת המשך היא, מתי בכל זאת יצטרך המתגייר להשיב את הכל, זאת אומרת גם את הריבית? א', אם התחיל את תהליך הגיור בעת ההלוואה. ב', אם התנה מראש שגם כשהתגייר עדיין ימשיך לשלם את הריבית. ג', אם קבעו את סכום הקרן והריבית יחד.
ג'
אומר וצו שאלה נוספת. האם גר חייב בפדיון הבן? א', רק אם התגייר לפני שהבן נולד. ב', רק אם נתגייר לפני שהבן נהיה בן חודש. ג' בכל מקרה הגר פטור מפדיון בנו.
אפשר לחזור על האפשרויות?
כן, אפשרות ראשונה זה רק אם האדם מתגייר לפני שהבן שלו נולד. כלומר, הילד נולד כשהאדם כבר היה יהודי. ב' גם אם מתגייר, זאת אומרת, או אם מתגייר אחרי שהבן נולד, אבל עדיין הבן לא מלאו לו חודש ימים, אז כשהגיע לגיל חודש צריך לבדות את בנו. ואפשרות שלישית שבכלל פטור, כי הוא גר.
אני חושב א'.
א'. רק אם נתגייר לפני שהוא נולד,
והוא צדק.
חושב טוב.
כי אם הוא נולד בתור גוי, לא משנה שהוא יתגייר לפני גיל חודש, עדיין הילד הזה פטור מפדיון הבן.
בהוכחה לזה גם שאם הוא... כן. שכשהוא נהיה בר מצווה, יש לו שנייה להתחרט, לא?
נכון, דיברנו על זה.
נכון, גם אם הוא... כן, אבל אם האבא יתגייר לפני שהוא נולד, אז אין אצלו מציאות כזאת, הוא כבר נולד יהודי.
נכון.
לא, אם האבא יתגייר לפני?
אם... אם האמא היא מתגיירה לפני ולא האבא. זאת אומרת, זה יותר נכון להגיד על האמא היא מתגיירה לפני, נכון?
נכון, נו.
כבוד הרב.
נכון מאוד, האמא ודאי שהיא הופכת את הבן להיות כיהודי.
לא, האמא האבא יתגייר והאמא לא, אז עדיין הבן לא יהודי, זה לא משנה.
ודאי, מדובר באמא יהודיה. ודאי שלנו הפעם, המקרה שלנו דיבר באמא יהודיה, רק האבא היה גוי.
טוב, אנחנו עם שאלה נוספת. מבין המועדים הבאים, מתי אין לגייר? א' בלילה, ב' בערב שבת, ג' בחול המועד.
נראה לי חול המועד.
חול המועד. למה נראה לך חול המועד?
זה הכי נשמע, מה? בלילה ובערב שבת לא נראה לי שיש סיבה שאסור לגייר.
ובחול המועד למה שיהיה אסור? מה זה מלאכה?
מה עם המילה? המילה, זה הבעיה.
לא, מילה עושים לפני זה בכל מקרה, אמרנו, אז זה פחות בעיה. אני לא אומר שאתה טועה, אני רק מנסה להבין למה ענית דווקא חול המועד.
למה ענית דווקא חול המועד? כי בכל מועד עשו הרבה דברים, עשו לעשות מנחות, אז...
זאת אומרת, עוד משהו שעשו. בוא נראה אם אתה צודק.
נראה למעביר שמחה בשמחה.
נכון, גם אפשרות. זאת אומרת, גם טיעון. מחשב, תן לנו את דברך. דווקא בלילה אסור לגייר, וזה באמת...
מפתיע. זה,
כן? למה? אמרנו אבל... שבערב חג יש להימנע, ושבשבת יש להימנע. למה גם בלילה?
בערב חג פחות, בשבת ובחג אתה צודק שיש להימנע, מאותה סיבה שגם בלילה. כיוון שהזכרנו שבשבת לא מגיירים, היות שזה מוגדר כמשפט, כדין, ולא דנים בשבת. אותו דבר כתוב ביומר אותו, את נגעו, דווקא ביום, ביום הנחילות בנה, לומדים זה כמה פסוקים, דווקא ביום נגעו. אפשר לדון ולא בלילה. משום כך, אם התחילו ביום וסיימו בלילה זה בסדר, כי גמר דין בלילה ניתן לעשות, אבל התחלה דין אסור לדון בלילה, ולכן אין לגייר בלילה.
יונתן, תודה רבה לך.
רציתי להגיד...
מה זהו, ללכת?
לא, לא אתה, יונתן המאזין מהבית. כן, כן, מה אתה רוצה להוסיף?
הנה, סוויסה שומע.
רציתי להגיד תודה רבה על התוכנית.
תודה רבה לך.
יישר כוח.
אנחנו שמחים על המאזינים שלנו. תודה. ישראל, שלום.
שלום.
איזה דין מונח במשפט הבא? שלא יאמרו בנו מקדושה חמורה לקדושה קלה. א', הדין שאסור למתגייר להתחתן עם משפחת אמו. ב', שאסור למתגייר להתחתן עם משפחת אביו. ג', שאם שורו התם נגח, חייב נזק שלם. כן, או שאסור להתחתן עם משפחת אמו.
לגר של
גר. או שאסור להתחתן, הגר, כן, כמובן. או שלגר אסור להתחתן עם משפחת אביו. או שאם שורו שהתם של הגר נגח, חייב לשלם נזק שלם.
א'.
אמרת א'?
כן.
וצדקת.
נכון מאוד. היות שכאשר הוא היה גוי, אסור להתחתן עם משפחת אמו, למרות שעכשיו הוא כתינוק שנולד, וכביכול אין ביניהם קשר, עדיין האיסור הזה נשאר, שלא יגיד, בתור גוי זה היה אסור וכעת, בתור יהודי אפשר. אז לכן, מדרבנן הדבר הזה נאסר.
על מי גר יכול להעיד בבית דין? א', אינו יכול להעיד כלל. ב', יכול להעיד על כולם, חוץ מעל קרוביו. ג', יכול להעיד על קרוביו, אפילו אחיו התאום שהתגייר יחד עמו.
ג'ימל,
אפילו על אחיו התאום שהתגייר יחד עמו.
אז הנה,
תשובה נכונה, כי בעצם הוא אדם חדש.
ממש כך, למרות ששאלה הקודמת ראינו שהוא עדיין הוא קשור למשפחת אמו, אבל זה כדאי מתחתן, מתחתן באופן פרטי. אבל אדם שמעיד, הוא מעיד בבדין. בדין יודעים את ההלכות, יודעים מה מותר, מה עשו, והיות שבדין לא יבואו לטעות ולומר בנו מדושה חמורה, דושה קלה, משום כך יכול גויר להעיד אפילו על אחיו התאום. שממה שראשון דין נסרו קרובים בעדות, עדות בישראל זה לא שייך, אדם לא יכול להעיד לא על אביו ולא על אחיו, ולא מה שמודר בגמרא בסנהדרין ראשון בשני אפילו, ולפי חלק מהשיטות אפילו ראשון ברביעי, אבל במקרה שלנו, גר יכול להעיד אפילו על אחיו התאום, כי הוא כקטן שנולד.
בהקשר על זה של משפחת אמו, אז אני לפני כמה שנים באמת הלכתי לביקור תנחומים אצל גר שאמו נפטרה. עכשיו, בעצם הוא לא ישב שבעה.
נכון.
הוא היה עצום, אבל הוא לא ישב שבעה, כי...
חדיש הוא אמר?
כן, שיחות. אין את הדין הזה.
חדיש הוא אמר? אם הוא יורש, יורש או לא יורש, זו שאלה מאוד מעניינת.
קדיש הוא אמר? עוד
שהוא היה מה, אבל זה... לא, קדיש, לא.
אפשר לדבר איתך, נגיד, בפרסומות, בן המסתורי שלך?
אחרי זה, אחרי כן. עוד מעט אנחנו נצא לפרסומות ונוכל לדבר. אבל עכשיו אנחנו עם שאלה נוספת לישראל. בשבת, באחד המניינים האחרונים שעוד מתקיימים בחצרות, הניח אחד המתפללים את החומש על גזע העץ. והשאלה היא עכשיו, מה ניתן לעשות עם החומש הזה? א', לדעת כולם, ניתן להוריד את החומש מהעץ. ב', לדעת כולם, אין לגעת בחומש. ג', יש המקילים לקחת את החומש מהעץ.
ג',
אתה אומר, ואתה... צודק.
זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, גם מעשית.
למה היא קשורה? היא לא קשורה, היא קשורה לתקופה, לא
לגרות.
כן, אוקיי.
והשאלה היא מאוד מציאותית גם, כי היום מתפללים בחצרות, ופעמים אתה רואה, מניחים את הסידורים על כל מיני מקומות, ואחד המקומות זה העצים. אז אנחנו יודעים שבשבת אסור להשתמש בכלל באילן. למה? שמא יתלוש, ולכן דבר הזה נאסר. לא רק זה אומר הרימו, לא רק שעשו להשתמש, לעלות על העץ וכדומה, אלא גם אם היה מונח על העץ הזה חפץ מסוים, אסור להוריד אותו משם. למה? שמא יתלוש, כי אסור בכלל להשתמש באילן. אבל דעת הרבות, ולכן על פניו, אסור. אדם שניח בטעות חומש על העץ, אסור לו להוריד אותו, כי אין משתמשים באילן. אבל דעת הרב אוזנר, בשבת שבת הלוי, הוא מביא, וזה מסמך על דברי הראש, בגזע שהוא יבש, ואין שם הרבה מה לתלוש, ואין אפשרות גם לתלוש. פה מדובר הרי לא בשימוש, אתה במקחת מוריד אותו, אתה לא עכשיו הולך משתמש באילן, עולה, מטפס או משהו, אלא נגיע בעל מתי אפשר, אתה מוריד את החומש, מדבר על תלית, אז משום כך, היות שדבר זה תשמיש קדושה, שיכול גם להיערס, יש פה תעניין של גם ביזיון כתבי הקודש, כמו שמובע לגבי דלקה שמותר להציל בשבת, ולכן ניתן להקל, בכזה מקרה שהוא יניח בשוגג, להוריד את החומש מהעץ, ולשמור עליו מהביזיון.
שאלה נוספת לישראל. באזור הדרום, מחשש להתפרצות חוזרת, ערכו חגיגת בר מצווה, בחצר בית הכנסת, בחצר לא מרוצפת. אולי אפילו אפשר להוסיף של בית הכנסת. האם ניתן לאסוף את הסוכריות והבוטנים שזרקו על חתן בר המצווה? א', ברור שכן. ב', אפשר אבל רק את הסוכריות. ג', אסור בכלל להרים לא את הבוטנים ולא את הסוכריות.
ג',
אסור להרים, לא יודע, למה? מצד בו, אבל אם הוא לוקח רק את מה שהוא רוצה, את מה שהוא אוהב, זאת אומרת שאחרי זה לא יגיע למצב שאחרי זה את הבוטנים הוא מוציא מתוך החבילה. זאת אומרת, חשש כזה, סייג. בוא נראה אם אתה צודק. לא, אסור להרים רק את הבוטנים, מסתבר.
נכון.
מה הסברה?
מאוד מעניינת. את הסוכריות אין בעיה, יכול להרים. בעיה שבו אין פה, כמו שהזכרתם רבי אריאל, שיכול להרים את הסוכריה, כי אין פה בורר, זה לאלתר, זה ביד, מיד, את כל התנאים. לגבי הנושא של הבוטנים, הבוטנים הרי יש לנו כלל שאומר שיש איסור מאמר. איסור מאמר זה ללכת ולאסוף פירות שנמצאים בגינה, בחצר, לא בתוך הבית. עכשיו, אם הוא לוקח בוטן אחד אוכל, אין שום בעיה, אין בזה בעיה של מאמר. ולא שהדרך היא, אתה יודע, שהילדים לאסוף.
נכון, ולאסוף, כן.
לאסוף בסקית, בסק, וככה, כמות אפילו לאסוף הזה באיזה הרמה, זה כבר חשש מאמר ממש. והדין הזה נאמר דווקא בגידולי קרקע. הסוכריות הם לא גידולי קרקע, לא עושים אותם, עושים אותם לא מסוכר, והסוכר הזה הוא סינתטי, הוא לא אמיתי, זה לא קני סוכר. אבל הבוטנים שממש גידולי קרקע, אז לכן יש איסור לאסוף, ויש להקפיד על כך. עצם כך, בבוטנים שזורקים, אז כמובן צריך להקפיד, כמו שכבר מובא בהלכה, לא לזרוק את דברי מאכל. אבל, לכן, המנהג הוא לא לזרוק את הבוטנים המפוצחים כבר, שהם יכולים להיפסד, אלא דווקא בבוטנים שהם סגורים בתוך הקליפה, שאין חשש שהם ייפסגו.
יש גם את ה...
ולשום שמחת חתן וחתן, חתן בר מצווה, אפשר להקל. כן.
כן, יונתן?
לא, התכוונתי שיש גם בוטנים ממתקים כאלה, שקיות קטנות כאלה.
בתוך שקיות אולי זה פחות בעיה, באמת. אבל אני רק הערת, אגב, ממש, לגמרי, מאז שהרב עשה את בר המצווה שלו, ועד היום השתנו התוואים, פחות זורקים בוטנים. יותר טוב ויותר דברים כאלה. טוב, אנחנו חייבים ממש לצאת להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
אריאל.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. שימו לב, בימים האחרונים חלה עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה. חייבים לצאת מהאדישות ולהקפיד על הכללים. מסכת בבעף היא ההגנה החשובה ביותר. חובה לעטות מסכה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי ובעבודה. כדי לעצור את ההתפרצות, על כולנו לשמור על שלושה כללים. מסכה, היגיינה ושמירת מרחק. זכרו, נהיה בסדר או נהיה בסגר. פרטים נוספים באתר משרד הבריאות.
שלום עליכם לכולם, כאן מוישה. אני פה בגלל אשתי, היא ביקשה לומר לכל המשפחות בעם ישראל שיש דיסקונקי חדש של קשת הפקות עם כל ההופעות, הצגות, ההרצאות של כל הרבנים שליטה, והחידוש גם שכל ההופעות הומור שהייתה הולכת אליהן עד לפני הקורונה עם אשמה. אז עכשיו הכל בפלסטיק שחור קטן, 64 ג'יגה, עם החיה, וזה רק מ-150 שקלים. ל-100 ראשונים שהתקשרו, 1-700-559-898, 1-700-559-898.
רשת מלונות ציפורי קלאס חוזרת ובגדול. בואו לנפוש במלונות ציפורי בחפץ חיים או בדבריה, בשבתות וסופי שבוע ובכל השנה. תענו מארוחות גורמי משובחות, חדרים מפוארים ומגוון פינוקים שישאירו לכם טעם של עוד. פתחנו גם את מחלקת האירועים בימי העיון. מגוון האולמות המעודרים, התפריט העשיר והחשיבה על כל פרט יהפכו כל אירוע שלכם למושלם. ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
פליישמן, המסעדה של בני ברק. שווארמה ובשרים על האש, אוכל ביתי משובח. בכשרות המהודרת של הרב לנדה. באים, לוקחים, והנים. להזמנות 03-574-6601. פליישמן, שלמה המלך 12 בני ברק. 03-574-6601.
מאזינים יקרים, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אני פונה אליכם בעלי המשכנתאות עקב שינוי מדהים. הידעתם שבעקבות משבר הקורונה, בנק ישראל אישר להגדיל את המשכנתה עד 70% משווי הנכס? נצלו את ההזדמנות כאן ועכשיו. הכניסו את כל ההלוואות וההתחייבויות שלכם לתוך המשכנתה, תחסכו המון כסף ותקטינו את ההחזרים החודשיים לפי הסכום שמתאים לכם ולא לבנק. כל מאזיני כל חי מיוזיק שיפנו לאור משכנתאות השבוע, יקבלו בדיקה של המשכנתה שלהם ואיחוד ההלוואות ללא עלות וללא התחייבות. מאזינים יקרים, נצלו את ההזדמנות לחסוך עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים. זה הזמן לעשות סדר בהתחייבויות שלכם. אור משכנתאות מקבלים את השיחות שלכם עכשיו בכוכבית 5589. חייגו אלינו, כוכבית 5589.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אין סוף חוגים, העשרה לימודית וקידום, רכיבה, אולפן, אומנות, מחשבים וספורט. לרגע לא משעמם פה. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום מטיבתא מגדל אור 072-213-2777. חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-800-700-417. מורשת איתן.
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו ויהודה איתנו, שלום.
אריאל,
יהודה שומע אותי?
כן.
טוב, מאיפה יהודה?
שומע.
מאיפה אתה יהודה?
מפתח תקווה.
מתי אתה חגגת בר מצווה?
מזמן, לפני שנתיים.
ברצינות?
זה מזמן, זה לא מזמן, זה לפני...
מה זה מזמן? הנה. זה לפני קצת זמן.
נשמע לי שהוא מתלוצץ. טוב, יהודה, האם ניתן, דיברנו מקודם על בר מצווה שהתקיימה בחצר הלא מרוצפת של בית הכנסת, והשאלה היא האם את הקידוש ניתן לקיים בכל הרחבה? א', כן, אפילו בחלק שאינו מרוצף. ב', יש להימנע, ועדיף לא לקיים בכלל את הקידוש בחצר. ג', מותר לקיים בחצר, אבל אם נשפחה שתייה, אין לנקות.
ג',
אם נשפחה שתייה, אין לנקות, ואתה צור?
צודק מאוד. זה נכון, על פניו היה מקום לאסור, הרי שמה ישפך השתייה, והיה פה בעיה של משקה בשבת. אבל להיות שאנחנו יודעים שהוא כמובן לא מתכוון לשפוך, אלא מתכוון לשתות.
גם לא ניחה לגם.
לא, ניחה לי יכול להיות, אבל אם זה פסיק רישה זה לא עוזר.
כן, זהו. לא שאלתי לגים.
על פי זה בדנים הפוסקים, האם מותר לשתות בקולר כזה שמצא בחצר, בחובה של עיר, שזה גורם שהמים בסוף יישפכו ויגררו לקרקע, אבל להיות שזה לא באופן ישיר, לסוג של גרמה, אז דבר זה מותר. אבל עדיין צריך להיזהר, כמובן, לא לנקות שם את הרצפה, את הרצפה אפילו, כי גוזרים באותו מקום מרוצף עד או שינה מרוצף, כל שכן, אם אין רצפה, שיש בעיה של חשש לשבוי גומות, של חרישה, הדבר הזה אסור. אז כן, מותר לערוך קידוש, אבל בתנאי שלא ינקו אחר כך בגריבה או משהו כזה, או בטיטוי, וישבו גומות.
שאלה נוספת. האם יש חובה לעטות מסכה מיוחדת לכבוד שבת? היום את מסכות המגן שחייבים להיות איתם בציבור.
N95?
או כל דגם אחר.
לא, כי N95 הוא עושה צער, כי הוא נדבק לך לפנים. זה השאלה, ואז מצד אין עונג שבת.
אז אני חושב שעל כל מסכה מדברים. אפילו מסכת בד, לא יודע מה איזה בד תופס בתור מסכת מגן, אבל גם בד. אז א', יש חובה לעטות מסכה מיוחדת לכבוד שבת. ב', אין חובה אבל עדיף. ג', אין שום צורך. מה אתה אומר, יהודה?
גימל, אין שום עניין.
אין שום עניין, והתשובה לא נכונה.
אנחנו יודעים שפי הקבלה יש להחליף את כל הבגדים ממש לכבוד שבת, אפילו הנעליים. אבל זה לא חובה, כי לפי ההלכה דווקא בגדים חשובים. נעליים, ראינו גם בהלכות שבת שלמדנו, חגורה. אין חובה שיהיה דווקא לכבוד שבת, כיפה למשל. אבל תשים לב שאריאל, שהרבה מן הפוסקים והגדולי ישראל מחליפים את כל הבגדים, אפילו כיפה ונעליים, כל לכבוד שבת קודש, ועל פי זה גם את המסכה. המסכה היא לבוש של כל דבר, ולכן יש כן עניין לכתחילה שיהיה לו מסכה יותר מעודרת, אולי בצבע לבן, אולי מעודרת יותר, לכבוד שבת, זה לא חובה, אבל עדיף.
נו, אז יאללה, עכשיו נעשה קמפיין עם משרד הבריאות. מי שדתי, מקבל מסכה.
מסכה לשבת, כן. מה אתה אומר, המאזין?
יתלו שמיין 2000.
מה אתה אומר, יהודה?
מסכה זה לא מלבוש קבע, ורק במלבוש קבע יש עניין, לא?
הנה, דיברנו, אמרנו חגורה, זה גם לא מוגדר כלבוש קבע, זה תוספת. כל דבר
שהוא... לא, אבל מצד אחד הוא צודק, כי תראה, חגורה, בן אדם רגיל ללכת איתו.
חגורה, מצד, אז כבר לא הוא כותב פרס לשניין ללבוש כל יום.
וזה עוד תר ישראל בשביל ברכת את הברכה. כן, אבל זה לא מחויב, לא תראה, לא כולם לובשים את זה, זה לא דבר שמחויב. בכל אופן, מי שלובש, גם ילדים, שלובשים את זה במקרים יותר מיוחדים, עדיין בשבת קודש יש עניין, לא חובה, כך גם מביא מרן הרב עובדיה יוסף בספרו, שאין חובה להעדיף, גם בנעליים אפילו אין חובה להעדיף, זה רק על פי הירושלמי. זאת אומרת, הרבה פרטי לבוש, גם הם לא חובה, אם אין צורך בהם ביום יום. מסכה בתקופה הזאת, היא ממש, כן, ממש חובה, חובה וגם בריאותי כמובן.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום בכל מקרה, יהודה, תודה רבה לך. לא נספיק מאזינים נוספים, אבל כן אני רוצה לעורר את השאלה הבאה, על איזה אוזן, אני אפנה את זה ליונתן שנמצא איתנו באולפן.
איזה אולפן המשטורי?
כן, על איזה אוזן יש להטות את המסכה קודם, על אוזן ימין, אוזן שמאל, או לא משנה?
תראה, השולחן ערוך כותב לגבי לבישת נעליים ולגבי לבישת בגדים, שצריך ללבוש ימין תחילה ואחר כך שמאל. אז הוא עדין במסכה. אבל אם בן אדם הוא לא קיבל, אבל אם בן אדם הוא לא קיבל את התלוש ממעיין 2000, הוא יכול לתבוש את זה גם הפוך.
איך שהוא רוצה. קודם כל, התשובה שלך נכונה. יש, זאת אומרת, זה דיון שעלה לאחרונה בקרב פוסקי ההלכה. נכון, האם זה מוגדר כמלבוש שצריך להקפיד על ימין לפני שמאל?
כן, ועודין, תלוי גם אם קושרים את זה. אם זה נקשר, פחות מצוי.
אז זה כמו שרוחים אולי?
יפה, ואת צריך את השמאל, יפה מאוד.
אוקיי, יש כאלה מסכות
שקשורים. בוא אני אשאל אותך שאלה, אתה.
אין לנו זמן לצערי.
רגע, שאלה. לא,
אין לנו זמן, אנחנו נפרדים. מתחת לשידור נדבר אחרי זה. תודה לך, יונתן, שבאת לבקר אותנו. הרב רועי מושקוביץ, תודה רבה על השאלות החשובות האלה. נמשיך לעסוק בהם בעזרת השם. תודה רבה לאורי כהן, שהיה טכנאי, לשלמה פולק, שהפיק אותנו. אנחנו מאחלים לכם המשך האזנה טובה. כל חייך.